הערב אני רוצה להציע עוד איזשהו מבט על אספקט מאוד חשוב בתרגול ובדרך שככה הבודה התווה לנו, לראות איך זה ללכת בדרך הזו, אם היא משחררת אותנו, אם היא מאפשרת לנו משהו. אני רוצה להגיד משהו לפני כן, השיחות בערב, בעצם ההתכוונות שלהם היא לתת איזשהו מבט על הדרך. ומי שחדש, זה יכול להיות כבר לא מעט דברים שככה הוצאו מתוך הלימוד הבודיסטי של הדרמה. אז תראו איך אתם מקשיבים בהקשבה שהיא הקשבה לא נאחזת. שהיא הקשבה ככה שמה שנקלט, נקלט. ומה שלא נקלט, לא נקלט. מה שנכון עכשיו שפתאום מובן, מתיישב, יופי. ומה שלא, הדברים מוקלטים, תמיד אפשר לחזור אליהם אחר כך שמגיעים הביתה ולקרוא, וכמובן להמשיך לתרגל ולשמוע שוב ושוב, כי בעצם הדברים חוזרים ונעים סביב אותם נושאים. אז האספקט היום שאני אדבר הוא ככה חלק מאוד משמעותי וחשוב מהדרך, למרות שבתרגול בתוך הריטריט אנחנו פחות שמים עליו דקש פורמלי, אבל הוא נוכח באופן מאוד משמעותי, וזה הטיפוח של איכויות הלב. על זה אני אדבר היום. אני רוצה לפתוח במשפט שאני מאוד מאוד אוהבת, וזה קשור לנושא. הוא אומר ככה: Knowing the mind, shaping the mind, liberating the mind. בעברית, לדעת או להכיר את התודעה, להטות את התודעה, אולי אפילו לעצב, נשתמש במילה להטות את התודעה ולשחרר את התודעה. שזה בעצם מה שאנחנו עושים בתרגול של הדרמה. אנחנו לומדים להכיר את התודעה יותר ויותר מקרוב, כן? תודעה גוף. מה שעשינו עד עכשיו, כל ההנחיות היה להתחיל להכיר יותר מקרוב וברזולוציה יותר עדינה את הדינמיקה הפנימית של התודעה. אספקט נוסף הוא ההטייה של התודעה והלב לאיכויות מסוימות, ואנחנו ממש מתאים באופן אקטיבי את התודעה והלב לאיכויות שאנחנו חושבות וחושבים שיש בהם משהו משחרר, משהו פותח, שהן משמעותיות לנו, שהיינו רוצים לשכון, צריך להגיד לשכון, לשכון בהם. אז זה חלק מאוד משמעותי, ושני הדברים ביחד, ההיכרות שלנו עם התודעה וההטייה של התודעה בעצם מאפשר את השחרור שלה מדוקה. כן? אז הידיעה וההטייה, כן, משהו שאתם חושבים עליו כשמטפחים איכות מסוימת, אחת השאלות המעניינות לשים לב, האם האיכות הזאת יש בה משהו משחרר? עכשיו, משהו שמרפא, מה שאתמול יונתן דיבר, יש לה, האיכות הזאת היא מרפא משהו ויש איזשהו שחרור או הקלה מסוימת מדוקה, ואולי יש ממש כאילו שחרור מוחלט ברגע מסוים. כן, אז אלה האיכויות שאנחנו רוצים לטפח, וזה בדיקה, כי אתה צריך לראות, כן, לראות ישירות שהאיכות הזאת יש בה משהו משחרר. כן, אז כשאתם שומעים עכשיו על האיכויות שאני אדבר עליהן, בעצם ההזמנה היא לבדוק בחוויה שלכם, האם הם כך, האם הסוג הזה של האיכויות, שלפעמים צריך לא מעט עבודה כדי לטפח אותם, זה לא תמיד פשוט, הרבה פעמים התודעה שלנו הולכת לכיוון אחר, האם כשאני מטפחת, ככה יותר טוב, את האיכות הזאת, משהו מתרווח, משהו נפתח. אז זו שאלה שתמיד ככה שווה שהיא תהיה ככה ברקע של התרגול. ובהקשר הזה הייתי רוצה להגיד משהו על ה-knowing the mind, על הדעת את התודעה. אחד הדברים בהקשר של טיפוח של איכויות הלב, זה כשאנחנו מתחילים לראות את התודעה שלנו מקרוב, רגע אחרי רגע אחרי רגע, אנחנו יכולים לראות האם הלב שלנו והתודעה, תראו, יש זה, אתם רואים שאני לב ותודעה, כן? כי בעצם יש מילה אחת בפאלי שבעצם כוללת את שני האספקטים האלה, צ'יטה, כן? אז אנחנו לא רוצים להוסיף עוד מילה בפאלי, כבר יש לכם ודנה, ודוקה, ואופדנה, אתמול הקלינגינג, ההאחזות. אבל צ'יטה בהקשר הבודיסטי כוללת בעצם heart mind, כן? זה כל הקומפלקס הזה, כן? אין באמת חלוקה בהקשר הבודיסטי בין תודעה ולב, אבל אצלנו בתרבות המערבית, כן, יש משהו כאילו שחלטני בתודעה ולב זה משהו אחר. אבל זה, כאילו, מה זה אומר כשאנחנו אומרים תודעה, כן? התודעה כוללת בעצם את כל המכלול הזה, כן, של העולם המנטלי. כשאנחנו מתחילים להכיר את התודעה והלב שלנו, אנחנו מתחילים לראות האם הלב שלנו נוטה לטוב. האם התודעה שלנו נוטה ליציבות או לחוסר יציבות. כן? אנחנו מתחילים להכיר, נכון, יותר מקרוב, מהם הדפוסים שלנו, איך בדרך כלל אנחנו פוגשים את החוויה. אנחנו מתחילים להכיר את מה שאנחנו קוראים לו, את היפה ואת הפחות יפה. זה לא עניין של טוב או רע, זה נורא משמעותי. יש מילים בפאלי לטוב ורע, ומילה אחרת לחלוטין ליפה ולא יפה, ומילה אחרת למיטיב ולא מיטיב. אוקיי? משהו יכול להיות לא מיטיב, זה לא אומר שהוא רע. הוא פשוט לא מיטיב מכיוון שהוא מוביל להרבה מאוד דוקה. אוקיי? זה, אתם מיטיב, זה נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו מיד שאומרים משהו שהוא לא מיטיב, זה משהו רע. וזאת לא הכוונה. הכוונה היא להגיד שמשהו לא מיטיב, זה אומר שזה גורם לי לדוקה, ואני רואה שזה גורם לאחרים לדוקה. כן, וכשמשהו הוא מיטיב, זה משהו שהוא משחרר, שהוא מאפשר, שהוא עושה טוב לנו ולאחרים, ואלה הדברים היפים, אוקיי? אז זה ככה מאוד חשוב לנסות להניח לעניין של טוב ורע, ובאמת להתכוונה לעניין הזה של האם זה מיטיב איטיב עם אחרים או לא מיטיב. ואנחנו מדברים פה גם על מצבי תודעה וגם על פעולות. אני לא אדבר היום על הפעולות, אבל גם על פעולות בעולם. אז כשאנחנו מתחילים להכיר את התודעה, אנחנו מתחילים לראות, וואו, פה יש לי דפוס מאוד קשה, ופה בהקשר הזה הלב שלי מאוד סגור, כן? ואז אנחנו מתחילים לראות לאן הייתי רוצה להטות את הלב שלי ואת התודעה. מה חשוב לי? אני רואה שדווקא יש לי איזו נטייה לכיוון אחד, אבל מאוד הייתי רוצה שהלב שלי ייטה לכיוון אחר. אז ה-shaping the mind, נורא, המילה הזאת shape, אני מאוד אוהבת אותה. כן, משהו שאתה... זה אומר משהו מאוד עמוק על ההבנה של תודעה ולב הם לא דבר. מה זה? זה בעצם איכויות ודפוסים, וזה משהו מאוד גמיש. השאלה הגדולה היא את מה אנחנו מזינים, כן? לאן אנחנו מתאים את הדבר הזה, ואז הדבר הזה הופך להיות משהו, כן? אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה אופי אפילו, כן? אני... לא יודעת מה, השתלטנית, אני קמצן, אני יהיר, כן, אני נורא חומל, כן, מיד אני לוקח איזושהי בעלות, וזה הופך להיות איזשהו אופי, גם למיטיב וגם ללא מיטיב, אבל בעצם מה זה אופי ומה זה אני, זה הרבה מאוד דפוסים, כן, והטיות של הלב והתודעה. אז חלק מאוד משמעותי מהדרך שהבודה לימד, יש בה כוונה נכונה ומאמץ נכון, ואני לא אכנס לתיאור מדויק של מים, אבל הם באופן כללי מתייחסים למה אנחנו מטפחים, איזה התכוונות אנחנו מטפחים ואיזה איכויות אנחנו מטפחים. וכאן ההבחנה בין המיטיב לא מיטיב נכנסת. אז אני אדבר היום על היפה והמיטיב. סליחה. אז אם אנחנו מתבוננים בתודעה לב, אנחנו בעצם שמים לב שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו תודעה ולב, זה בעצם רצף של רגעים. נכון? רצף של רגעים. אפילו היום בהרבה מאוד מהפגישות, אנשים אמרו בתרגול, כל הזמן משתנה. מה משתנה? כן? התודעה והלב משתנים. פעם אחת פתוח, פעם אחת סגור, פעם אחת נינוח, פעם חסר סבלנות. פעם אחת יש בו רגע אחד של שמחה, ואז פתאום רגע אחד של קיבוץ, ואולי דידות, כן? ואז פתאום עוד פעם רגע של שמחה. נכון, אתם איתי? כן? רצף של רגעים. ועל ההבנה שהתודעה שלנו בעצם רצף של רגעים, נכנס התרגול של המאמץ הנכון והכוונה הנכונה, שבה אנחנו מבינים שאיזה רגע נטפח ברגע הזה, יכול להטות את כל הרצף אחר כך. אתם איתי? נכון? יש לנו רצף של המון רגעי התנגדות למשהו שקורה, לחום, לכאב, לאיזשהו רגע שעולה, רגע אחרי רגע אחרי רגע, זה רצף של רגעי התנגדות. ואז פתאום בבת אחת נזכרנו רגע תשומת לב ועדינות. ואז רצף הרגעים של ההתנגדות נקטע ברגע שיש לו איכות אחרת לחלוטין. זה משנה את כל החוויה שלנו, נכון? כן? עכשיו, מה זה האימון? זה יותר ויותר לטפח את הרגעים האלה שמתנים את הרגע הבא שיהיה ככה, שמתנים את הרגע הבא. ככל שיש לנו יותר ויותר רגעי תשומת לב והתכוונות שהיא מיטיבה, אנחנו ויותר ויותר כאילו מתאים את הרצפים של התודעה שלנו אל רגעים מיטיבים. כן? בסדר? לא מסובך מדי? רואה את השעה המאוחרת ויום התרגול? כן? זה בעצם, אז בעצם בתוך התרגול אנחנו, וזו העוצמה הגדולה של ריטריט, אני כל חוזרת למשמעות של התרגול בריטריט, כי אנחנו ממש יכולים כל רגע לראות ולבחור איך אנחנו פוגשים את הרגע ולשנות משהו ברצף של רגעים מאוד מאוד לא מיטיב. יכולים לפגוש אורח, ועד שלא זיהינו את האורח העיקש הזה, והייתה הזדהות מאוד מאוד גדולה עם אחד מהם, אז פתאום היה רגע של התעוררות, והרגע הזה, הרצף הרגעים הלא מיטיב, משתנה בבת אחת אולי פתאום לבהירות, או אפילו שמחה. מה קרה? כן? פשוט הכנסנו, החלפנו, עשינו איזשהו סוג של תנועה. בהקשר הזה, אנחנו בעצם מתכוונים לטיפוח של אמיתי, ואני רוצה להקל לכם קטע מתוך, אומרים שזה איזשהו סיפור אמיתי, אבל מה זה משנה? משהו אינדיאני. אולי אתם מכירים, זה הולך ככה. זקן משבט הצ'ירוקי מלמד את נכדו על החיים. מתרחש מאבק בתוכי, הוא אומר לנער. זהו קרב נוראי בין שני זאבים. אחד הוא לא מיטיב. הוא כעס, קנאה, שנאה, אשמה, תאוות בצע, יוהרה, רחמים עצמיים, עלבון, נחיתות, שקרים, גאווה, תחושת עליונות. השני הוא מיטיב. הוא שמחה, שלום, אהבה, שמחה. אמרתי פעמיים, אני... ענבה, טוב לב, נדיבות, אמפתיה, אמת, חמלה ואמון. אותו מאבק קיים גם בתוכך ובתוך כל אדם אחר. הנכד חשב על זה במשך כדקה ולאחר מכן שאל את סבו. ואיזה זאב ינצח? הצ'ירוקי הזקן ענה בפשטות. זה שאתה מאכיל. זה משקף בדיוק, כן? לכולנו יש את כל הכוחות האלה, כן? זה הטבע של התודעה והלב האנושיים. אני לא יודעת אם לחיות, נראה לי שזה אחרת, אבל לפחות מה שאנחנו מכירים מהחוויה שלנו. זה מה שיש. השאלה הגדולה היא בהחלטה הפשוטה, את מה אני מאכילה. והבודה משתמש במילה דומה, אומר, את מה אני מזינה. את מה אני מזינה. וכאן אתם מבינים שזה המשמעות העמוקה של דרך רוחנית, שבה אנחנו, יש לנו התכוונות עמוקה להזין סוג מסוים של איכויות, להזין סוג מסוים של פעולות בעולם. כן? אגב, הסילה, כן? איזה איכויות, איזה התנהלות אני רוצה להזין בחיים שלי. ומה שאני מזינה, זה מה שגדל. כן? זה הדימוי הגדול, מה שאני משקה, מה שאני מדשן, מה שאני... כן, מתאמץ שהוא יגדל, יש סיכוי שהוא יגדל. עכשיו, כמו אתם מבינים שהדימוי אגב של הזרעים הוא דימוי מאוד מאוד נכון, כי אפשר לעשות את כל המאמץ ולפעמים לוקח הרבה מאוד זמן, ומי שיש לו גינה, יש לו גינה קטנה בתל אביב במרפסת, יודע שיש דברים שלא משנה כמה שאתה משקיע בהם. לא משקיע, אני מזיק בכיוון הזה, לא לוקח, גם לא, כן? אבל כנראה שהם צריכים תנאים אחרים, שזה גם שאלה מעניינת, אולי צריך להעביר אותם למקום אחר, התנאי לא מספיק מזין. אבל הדימוי מאוד חשוב, כי הוא אומר זה משהו עם ההשתדלות והכוונה, אבל יש סיכוי יותר גדול שאם נזין משהו מסוים ונטפח וניתן את כל הלב שלנו, יש סיכוי שמשהו שם יפרח. ואם לא, אז יכול שתהיה שממה או פרא יוצא מכל, כן, ויהיה משהו אחר לחלוטין, שאולי אין לנו שום שליטה עליו, ואנחנו גם... הוא לא כך מיטיב איתנו ועם אחרים. אז הדימוי הזה, כשאתם חושבים על זה של shaping the mind, זה התנועה הזאת של מה אנחנו מזינות, מה אנחנו מטפחות, מה אנחנו משקות, כן? איפה חשוב לנו לשים את הדגש בחיים. גם בהקשר, אנחנו מדברים המון על התודעה כאן, כי אנחנו בריטריט, ואנחנו מינימום עשייה, כל מה שאנחנו אומרים הוא רלוונטי לתוך ה... כאילו, התודעה מזינה את הפעולות שלנו בעולם ואת הדיבור. וזה נדבר ביום האחרון, שנתחיל, כן, חוזרים לדבר, ודיבור הוא חלק מאוד משמעותי, מה אני מזינה, איזה דיבור אני מזינה. זה כמובן יושב על התודעה שלי. כן? אז איכויות הלב. ויש איכויות הלב נקראים בפאלי, הנה עוד מילה, יש לכם מונח חדש, אבל זה חשוב. ברמה ויהרה. ברמה זה מילה בהקשר הבודיסטי, אני עוזבת בהקשרים אחרים, בהקשר הבודיסטי המשמעות היא שמימי, אילאי. וויהרה זה המילה, אגב, באסיה למנזרים קוראים ויהרה, מי שלא יודע, כן? בדרום מזרח אסיה. מה זה ויהרה? זה מקום שבו שוכנים. לכן המנזר נקרא ויהרה. אז ברמה ויהרה זה בעצם לשכון, נכון? לשכון בשמימי. השמימי פה זה המיטיב, זה היפה, זה הפותח, זה הטוב, כן? אז יש ארבעה משכנים שמימיים בלימוד הזה. המשכן הראשון, כן, הוא המטה, שכבר הזכרנו, והוא נכנס פה בכל מיני אופנים כבר בתרגול, זה האיכות של הידידות, הטוב לב, ההתכוונות האוהבת, ה-wishing well, כן? kindness. המשכן השני הוא החמלה, כן? מה זה בעצם האיכות הזאת של החמלה? זה כשטוב לב ולב פתוח פוגש סבל, מה שמופיע זה החמלה. כל הברמה ויהרה יושבים בעצם על המטה, על הטוב לב. המשכן השלישי, וכשאותו טוב לב פוגש שמחה שלנו של אחרים, אז מופיעה שמחה בשמחת האחר, או גם מתעצמת השמחה שלנו. האיכות הזאת של הלב הפתוח שפוגשת משהו משמח, עוד יותר מייצרת שמחה. והמשכן האחרון נקרא אופקה, שזה האיזון או היציבות הנפשית. אני תכף אדבר קצת על כל אחד, ואני אתן מעט התייחסות אליהם, זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל... חשוב שיהיה לנו בראש איזושהי מפה שאלה איכויות שאולי היינו רוצים להטות את הלב שלנו אליהם. וכשאני אומרת את האיכויות האלה של טוב לב, תראו, תעצמו רגע את העיניים, איך שאתם, לא צריך להיכנס לשום תנוחה. תמיד שאומרים לעצום עיניים, אנחנו מיד ללמוד, זה לפעמים טוב ללמוד פשוט להתרווח בסיטואציה שאנחנו בה נמצאים. אז כשאני אומרת את האיכויות טוב לב וידידות והתכוונות אוהבת וחמלה, שמחה, סיפוק, הכרת תודה, יציבות. האם זה איכויות שהייתם רוצים להזין ולטפח? כי בתוך התרגול הזה אנחנו צריכים באמת להתחבר אל ה... אלא, אפשר ממש להגיד, אל האהבה שלנו אל האיכויות האלה. כן, שיש לה האיכויות האלה משמעות מבחינתנו, שהן איכויות ששווה לנו להשקיע מאמץ כדי להטות את הלב והתודעה אליהן. כי אחרת זה רק איזה קול חיצוני שאומר לנו שזה טוב שיהיה לי הכרת תודה, וזה טוב. כן, ואז התרגול הופך להיות משהו שהוא לא אותנטי. אנחנו שומעים את הלימוד הזה ואתם מתרגלים מביאים את היכולות האלה לתוך החיים, אם זה יהיה בריטריט ובכלל, או אם אתם כבר, זה חלק מאוד משמעותי מהתרגול שלכם, אתם יכולים להתחבר ולהרגיש שזה איכויות ששווה לנו לעשות מאמץ לטפח אותן. והסיבה שאני אומרת את זה, כי הרבה פעמים כשאנחנו מנסים לטפח טוב לב וידידות וחמלה ושמחה ויציבות, מה שמופיע זה בדיוק ההפך. נכון? הרבה פעמים אנחנו רוצים, אבל משהו שם, יש שם איזשהו חיכוך והתנגדות. אנחנו רוצים להיות עם הרבה מאוד חמלה, אבל מופיע שם איזשהו מקום של ניתוק, וכאילו איזשהו סוג של הצפה. אנחנו רוצים שתהיה בנו יציבות או שמחה, ומופיע משהו אחר. זאת אומרת, זה חשוב להבין שהטיפוח של האיכויות האלה לא אומר שהן מיד מופיעות. כן? כי התודעה שלנו מאוד מורכבת, יש לה המון תנאים. ולכן ההתכוונות, ההבנה שזה משהו שאני רוצה ככה לשים עליו דגש בתוך החיים, הוא צריך להיות משהו מאוד עמוק, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בקשיים מול התרגול הזה. אז זה חלק מהתרגול, לראות שכשאני מנסה לטפח אהבה, משהו אצלי נורא נורא סגור. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני רואה את הלב הסגור, אבל אני רוצה לזרוע את הזרעים של הפתיחות הזאת, גם אם כרגע עוד הלב שלי לא לגמרי נפתח. מתוך איזושהי הבנה שיש משמעות להתכוונות. הרי כשאומרים קרמה, מילה גדולה, אבל בהקשר הזה קרמה זה ההתכוונות שלנו שנושאת איזשהו פרי. אז גם אם הפרי הוא לא מיידי, ואת אני יושבת ואני מנסה להביא הרבה מאוד טוב, וכל מה שאני רואה זה משהו סגור, משהו בהתכוונות להביא את הטוב כבר זורע משהו. אז אני לא יודעת איך זה מתקבל עכשיו בחוויה שלכם, איך אתם תנענו לי כרק בראש אם זה... כי זה, יש פה מקום של אמון, או כבר מתוך החוויה האישית. יש איזשהו אמון שההתכוונות הזאת יש לה משמעות. שההתכוונות לטפח טוב לב והכרת תודה ושמחה, גם אם היא לא מיד מולידה את הרגש הזה, או את האיכות הזאת באופן מלא, ההתכוונות עצמה היא מאוד אותנטית. כי אני באמת ובתמים רוצה לטפח את זה. מופיע כרגע או לא מופיע כרגע, זה כבר סיפור אחר. יש משפט, איפה הוא? ברח לי המשפט? לא, של T.S. Eliot. For us, there is only the trying. The rest is not our business. בשבילנו יש רק את הניסיון ואת ההתכוונות. כל השאר, זה לא, אני לא יודעת איך, זה לא העסק שלנו, כן? העסק שלנו הוא עסק ההתכוונות, כן? אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים זה מה שעולה מול התרגול הזה, שלא מיד אני מרגישה שמחה, אז לזכור כמה אותנטי התנועה שמתכוונת, שמטפחת, שמתה, שעושה איזשהו מאמץ לכיוון הזה. The rest, who knows? להגיד משהו ככה על האיכויות האלה ובעיניי הקשר הדוק שלהם בעצם להפחתה של דוקה ובסופו של דבר לשחרור. כי הרבה פעמים אני, מי שכבר מתרגל כמה זמן יכול, אולי יש לו מניסיון שהרבה פעמים יש ריטריט ויפאסנה וריטריט ברמה ויהרה, נכון? כן, יש קורס על ויפאסנה וקורס על איכויות הלב. והרבה פעמים עושים את זה כי מאוד קשה בשבוע אחד להביא כל כך הרבה טיצ'ינג. אבל בעצם התרגול הזה הם תרגולים שהם לא רק עניין של משלימים, הם בעצם מתכוונים בדיוק לאותו מקום. הרבה פעמים דרך תרגול של ויפאסנה, מה שאנחנו עושים פה, תרגול שבעצם מרפא מההאחזות, מאפשר לדברים להיות, מה שעולה באופן אוטומטי זה האיכויות האלה. נכון? יש כבר, יכול להיות שיש, כן, רגע אחד שפתאום הרפאנו באיזה מקום של התנגדות ומאבק, ופתאום הופיע איזה רגע של סיפוק או של לב פתוח, כן? התנועה שמרפא מאפשרת למשהו להופיע. כן, זה הרבה פעמים, ואז יש מורים אגב בתוך המסורת התרוודית, ויש מורה שאני מאוד מאוד אוהבת שקוראים לו סייד אוטג'ניה. הוא למשל לא מלמד בכלל את אברהם אביהרה באופן ישיר, הוא אומר, מתוך תרגול של ויפאסנה, האיכויות האלה מופיעות באופן ספונטני. והוא צודק, כן? הרבה פעמים, פשוט כשמסירים מהאחזות, שמרפים התנגדות, שמרקחים משהו, אז הלב שלנו מופיע הדברים, כן, מופיעים הדברים היפים, שהרבה פעמים מכוסים על ידי הפחד, והכעס והדפוסים, אז כשמשהו מרפא, אז משהו יכול להפציע, אפשר להגיד. אבל מההתנסות שלי, יש חשיבות נורא גדולה גם לטיפוח יזום של האיכויות האלה, עם כל מגוון התרגולים שהבודה נותן לטפח אותם. זאת אומרת, הוא לא אומר רק טיפוח של ראייה חודרת, שזה הויפאסנה, הוא המשמעותי. הוא אומר גם את זה וגם את זה. כן? ובשבילי, מהחוויה שלי, לקח לי הרבה שנים עד שהתרגול הזה הפך להיות תרגול משמעותי ולא ככה כחלק ככה, ככה בסוף ישיבה, חמש דקות של מי שעשה פה, יש פה מי שעשה גואנקה? כן, חמש דקות של מטה בסוף. קצת בהתחלה אולי, או מדי פעם. כי הרגשתי שאוקיי, כן, מתוך הוויפאסנה הדברים האלה עולים, אבל כשאמרתי לעצמי, אוקיי, אולי אני אקח את דבריו של הבודה ברצינות, אם הוא מדבר על זה כל כך הרבה בסוטות, אז אולי שווה לטפח אותם באופן יזום. וגיליתי שזה מאוד משמעותי, כי כשיש שם את ההתכוונות ואת הטיפוח, אז הם מופיעים, האיכויות האלה מופיעות יותר. הרבה יותר. אז זה הזמנה בשלכם לבדוק האם זה נכון. אז האיכויות האלה, איך הן קשורות בעצם להפחתה של הדוקה? כי מה שדיברנו בערבים הקודמים, בעצם על האמת הראשונה ועל האמת השנייה, כן, הדוקה, המקור לדוקה, האפשרות להפסיק את הדוקה, שזה האמת השלישית, למי שלא יודע, כי לא דיברנו על האמת השלישית. והאמת הרביעית אומרת, הנה הדרך. כן? והדרך כוללת גם כוונה נכונה ומאמץ נכון, מה שאמרתי מקודם. ותשומת לב נכונה. כן? טוב, אני כבר עושה. נגמרת, אני אגיד. אז השקפה נכונה, כן? ודיבור נכון, ופעולה נכונה, ואורח חיים נכון. כן? אז אתם מבינים, למי שלא שמע את זה, מדובר פה על, על הדרך שכוללת את כל האספקטים של הקיום האנושי, שום דבר לא מחוץ, זה לא רק תשומת לב, זה תשומת לב היא הבסיס, כי בלעדיה אי אפשר לטפח כלום, אבל על תשומת לב אנחנו בעצם מטפחים את הכוונה, את ההשקפה, את הדיבור הנכון, כן, כל מה שנכון פה במובן של מיטיב ומפחית ומפסיק דוקה. אז איכויות הלב, מה הן מאפשרות לנו? תנסו רגע, כשאני אומרת את זה, לראות אם זה מתכתב עם החוויה שלכם, ברגעים האלה שפתאום יש רגע של טוב לב. ורגע של חמלה, ורגע של שמחה וסיפוק ואיזון. אז היכולות האלה מאפשרות לנו יותר להרפות מתגובתיות. כן? כן, שיש, אנחנו מפתחים טוב לב, משהו בתנועה שמיד מגיבה, רגע אחד מתרקח. כן? היכולות האלה מאפשרות הרבה יותר well-being. כן? כשיש לנו... יש איזשהו רגע של סיפוק והכרת תודה, יש לנו תחושה הרבה יותר, אין לזה מילה טובה בעברית ל-well-being, שמעתי את התרגום, אני חושבת, מיטביות. אני ראית את הפרצוף, זה... אין לזה תרגום טוב, זה מילה נורא, well-being, יש בזה משהו בכך, ה-well של ה-being. אז האיכויות האלה, כשהן נוכחות, אני חושבת שכמעט באופן אוטומטי, אפשר לחוש שיש איזושהי רווחה. משהו כזה, משהו נרגע, כן? משהו לא במאבק, משהו מוכן לפגוש עם הרבה יותר פתיחות. כשאני אומרת איכויות האלה, אנחנו כבר, אני מתכוונת על אברהם אביהרה ואני מתכוונת לכולם, כן? גם הטוב לב וגם הידידות וגם ה-wishing well וגם החמלה וגם השמחה וגם השמחה בשמחת האחר וגם האיזון והיציבות. כשהן נוכחות בחוויה שלנו, יש לנו אפשרות לראות את הפרספקטיבה, לראות את המציאות בפרספקטיבה יותר רחבה. תחשבו מה קורה כשאנחנו, זה בדיוק הפוך מהתגובתיות, או ההתנגדות, או כשאנחנו מזוהים נורא עם האורחים, הפרספקטיבה שלנו מצטמצמת לדבר כזה. נכון? יש את הסוס, אני חושבת ששמים לסוסים את זה כדי שהם לא יראו לצדדים, נכון? ככה. כן, אנחנו רואים רק בפרספקטיבה הצרה שלנו, של הדפוס שלנו, של הסיפור שלנו, של האופן שכרגע אנחנו תופסים את המציאות והוא הכי נכון בעולם ואין שום דרך אחרת לתפוס את זה חוץ מהדבר הזה, כן, מוכר? כשהאיכויות האלה נמצאות, פתאום משהו מתרקח ונפתח ויש איזושהי תנועה מאוד רחבה, כן? אז פתאום הפרספקטיבה מתרחבת. פתאום אפשר לראות את הצד השני. אפשר לראות את כל הקונטקסט, אפשר לראות שתנאים שונים הובילו לסיטואציה הזאת, וזה אולי לא אשמתי או לא אשמתו או לא אשמת אף אחד. משהו בפרספקטיבה מתרחב, ומשהו בתחושת העצמי המצומצם מתרקח. כן? כי אנחנו נדבר על הנושא שזה של העצמי, ואני רוצה לחבר את זה, כי תתחילו לשים לב מה קורה כשהאיכויות האלה נמצאות בחוויה שלנו, אז העצמי שלנו הרבה פחות מקובץ, ופחות אנחנו רואים כאילו מהפרספקטיבה של אני, כן, והצרכים שלי, באופן שבו אני רואה את הדברים. האיכויות האלה הם... זה... צריכים ככה להרהר בזה. הן מחזקות את המחויבות שלנו לאורח חיים אתי. פשוט את הקשר בין הסילה, כשאני אומרת סילה עכשיו, הנה עוד מילה. זאת אומרת, אם בסוף יוצאים את הקשקשו בפאלי בסוף. תחשבו על הסילה שתלויה ללוח המודעות, שטוב לעבור לפחות פעם אחת ביום כדי לקרוא וככה להזכיר את המחויבות הזו. איך הסילה קשורה לאיכויות של אברהם אביהר? כן? שגם אנחנו מטפחים לב אוהב וחמלה, קל לנו הרבה יותר לחיות באופן אתי בעולם. כי זה בכלל לא כלל, זה האופן שבו אני רוצה לבטא את עצמי בחיים. נכון? לא איזה ציווי מוסרי מבחוץ, כי זאת לא הכוונה של הסילה בכלל, אלא כההתגלמות של הערכים שחשובים לי, ההתגלמות של האופן שבו אני רוצה לבטא את עצמי בדיבור ובפעולה ובאורח החיים. בקשר מאוד מאוד הדוק בין הטיפוח של אברהם אביהרה לחיים אתיים. אי אפשר אחד בלי השני, אחרת הסילה היא רק ציווי חיצוני, שיש לזה משמעות, כי עדיף שכל העולם היה הולך על פי הסילה, כן? כמו עשרת הדיברות, עדיף שכולם היו קודם כל לוקחים על עצמם איזו מחויבות, אבל בעומק שלו הסילה מחוברת לתודעה שהיא פתוחה ואוהבת ועושה את זה כי זה מגלם אותה. כן? על הבודה אומרים שהוא סילבה. סילבה זה לא מישהו שמתרגל סילה, הוא הסילה. נורא נורא יפה. כן? אי אפשר לתרגם את זה לעברית, את הסילבה. כן? היא איז סילה. כן, זה לא שאני מנסה לתרגל סילה, אני פשוט מגלם את הסילה, ואפשר לגלם את הסילה כשהאיכויות האלה הם האיכויות שנוכחות בתודעה. אתם רואים, הדברים שככה, הנקודות השונות שככה הזכרתי, הן כולם קשורות ל-liberating the mind. נכון? כשאני מעצבת או מתה את הלב והתודעה שלי לאיכויות הלב, אז משהו תודעה והלב שלי הוא הרבה הרבה יותר חופשי ולא מצומצם ולא אחוז ולא תפוס ולא הודף, אלא משהו הרבה 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 יותר פתוח. אז הקשר הזה בין ה-knowing the mind, shaping the mind ו-liberating the mind. יוצא לי והכי במפתח הודי. שמתם לב? knowing the mind, shaping the mind, liberating the mind. נכון, זה בסדר. אוקיי. אז עוד משהו קצר, ואז אני אתייחס קצת לכל אחת מהאיכויות. אחד הדברים שעולה, אני חושבת, להרבה אנשים שמתחילים ככה לשים דגש על התרגול של אברהם אביהרה, זה שיש בזה מאמץ. יש בזה מאמץ להטות את הלב והתודעה אל האיכויות האלה. והרבה פעמים זה נראה כאילו האיכויות האלה הן פחות אמיתיות. כן, יש בהן משהו כאילו, מה אני מתאמצת כל כך הרבה? ואני רוצה להעלות איזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שיש נטייה לתודעה שלנו להתמקד בשלילי. עכשיו, זה משהו הישרדותי. אני מניחה, אני חושבת שזה... יש פה אנשים שהם... כן, לא, אני יודעת, חוקרים, נגיד, פסיכולוגיה אבולוציונית, משהו כזה, לדעת, אולי אי אפשר לדעת מי יושב. אבל אני חושבת שהנטייה להתפקס בשלילי היא נטייה הישרדותית, כי צריך לראות אם מגיע איזה דוב או נמר מאיזשהו כיוון, או הצמח הזה הוא רעיל, כן? אז הקשב הולך באופן הישרדותי אל השלילי. זו נטייה הישרדותית שמה שקרה לה במהלך הדורות, היא הפכה להיות כבר ממש לא הישרדותית, והיא הפכה להיות מזיקה באופן עמוק מבחינה פסיכולוגית. כן, כי אנחנו כל הזמן שמים לב במה לא מיטיב ברגע שלנו. שמתם לב אפילו שאתם יושבים פה, איך הקשב הולך אל הלא נעים, אל הקשה, אל השלילי? שמתם לב? זה, מי שלא, אז נהדר, אבל אני חושבת שמרבית, כן, יכול להיות שגם באיזשהו שלב גם התרגול, מתחיל לאזן את זה, ואולי מתחיל להטות את זה לכיוון השני. כן, אבל הנטייה הראשונית שלנו היא להתפקס בשלילי. השלילי, ואני אגיד פה משהו שהוא בעיניי מאוד משמעותי, השלילי לא אומר אמיתי. אני חושב שזה נורא חשוב. אני אגיד את זה עוד פעם. השלילי לא אומר שזה יותר אמיתי מהחיובי. זה כמעט תפיסה תרבותית שיש לנו. שהשלילי, הדיכאוני, הבדידותי, הוא יותר אותנטי, יותר אמיתי, מהשמח, מהטוב, מההתמקדות בחיובי. לא, תחתם, אני חושבת שזה, כן? איך אני אצור אומנות אם אני לא אשקע תוך, לא יודעת, יצרו גם אומנות בודהיסטית ואומנות אחרת, שאומנות שנובעת אולי ממקור אחר לחלוטין שהוא לא ה... כן? אתה רוצה שיש בזה משהו? כן? זו תפיסה מאוד עמוקה שיש לנו בתודעה, אבל אני חושבת שהיא תפיסה מאוד תרבותית גם מערבית, שהשלילי הוא אמיתי, ופרספקטיבה חיובית ומיטיבה... מי אמר? זו רק השקפה. מבחינתי זו רק השקפה. גם השלילי וגם החיובי זה דפוס תודעתי. That's it. לא זה יותר אמיתי מזה. לשניהם יש בדיוק אותו סטטוס. ברגע שאנחנו, יש לנו איזה סוויץ' ויש לנו איזושהי מוכנות לקבל אולי את, את ההשקפה הזו, אז קל לנו הרבה יותר להגיד, אני מוכנה להטות את זה לחיובי, כי זה לא פחות אמיתי מלשהות בשלילי שנתפס בעינינו הרבה יותר עמוק. שמחה היא דבר עמוק. סיפוק זה דבר עמוק. אפשר ליצור מחמלה ומאהבה ומטוב לב. זה לא חייב לבוא מהדפוסים השליליים, הקשים והמאתגרים שיש לנו. Okay? ואני חושבת שזה משהו שצריך לשבת איתו ולהרהר בו, כי הוא יושב בלב התרגול הזה, והוא מה שמייצר את המוטיבציה להטות את הלב והתודעה אל החיובי. אז הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לתרגל את זה ורואים שהתודעה שלנו נוטה אל הכיוון השני, אל הכיוון המקווץ והסגור, אם אנחנו באים מתוך ההשקפה הזאת שזה דפוס וזה דפוס, אז השאלה אומרת, את מה אני מזינה? מבינים? זה הנקודה הצומת. ברגע שיש איזשהו משהו שם שאומר, זה דפוס וזה דפוס, זה לא יותר אמיתי מזה, זה לא יותר עמוק מזה, הם שניהם דפוסים. השאלה היא, מה אני מזינה ומה יותר מיטיב איתי ברגע הנוכחי ועם כל מה שסובב אותי. אז אני אגיד ככה קצת על כל אחד מאברהם אביהרה, שכל אחד מהם הוא שדה שלם, כן, לשיחה אחת לא תספיק אפילו על כל אחד, אבל כדי לתת לנו קצת עוד טעם ואיך אפשר אולי טיפה לטפח ולהכניס את זה גם לתוך התרגול שלנו, ובעצם להספיג את כל התרגול בתוך כל האיכויות האלה. בתכלס, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים כל רגע מרגעי הריטריט ובשאיפה אחר כך ברגעי החיים, להספיג אותם באיכויות האלה שאנחנו מטפחים בו. בתשומת לב וביציבות ובאהבה ובנדיבות. אפשר ממש להספיג את זה בכל רגע ורגע. כן? זה עניין של מחויבות והמאמץ שאנחנו מוכנים להשקיע. אז האיכות הראשונה שאני רוצה לדבר, דווקא הרביעית. ואני אגיד למה. הרביעית היא אופקה, היא היציבות, האיזון. ואני רוצה להתחיל איתה, כי בעצם בצורה לא ישירה, אולי לא אמרנו אופקה כאן באולם, אבל בעצם התרגול של תשומת לב, כמו שעשינו עד עכשיו, הוא תרגול שתמיד מחובר עם התרגול של אופקה. כי כשאנחנו עוצרים לשים לב מה קורה עכשיו, איזה אורח, איזה תחושה, איזה הלך רוח נוכח, ואנחנו רגע אחד משתהים עם מה שיש, מה שטיפחנו זה אופקה. אוקיי? אתם... אוקיי, מי ששמע פעם ראשונה את המילה, בעצם התרגול של תשומת לב, כשאנחנו באמת משתהים ועוצרים, אנחנו בעצם מטפחים תשומת לב ואיזון ביחד. כן? ואיזון הוא אחד היכולות החשובות ביותר שאנחנו מטפחים בדרך, כי היציבות הזו, שמוכנה לפגוש בלי להירעד מכל דבר, היא זאת שמאפשרת לנו להתחיל לראות יותר ויותר בבהירות, גם את הדפוסים וגם את טבע החוויה, כן? וגזרתי להתחיל עם אופקה, כי בעצם אנחנו כבר מטפחים אותה בימים האלה. כן? אנחנו יותר ויותר, אני גם שמענו את זה בפגישות, שיותר ויותר יש אופציה להישאר עם פחות להירעד, נכון? זה אופקה, זה הטיפוח של אופקה. אחד המונחים, עוד פעלי קצת, אבל זה אתם לא צריכים לזכור, כי זה באמת... אבל זה נורא נחמד. המסורת התרוודית קוראת לאופקה, ליציבות הזאת, טטרה מג'הטטה. Okay? זה קצת... עכשיו, מה זה טטרה מג'הטטה? בתרגום מילולי, זה לעמוד כאן באמצע. Okay? לעמוד כאן באמצע. ואופקה, היציבות הזאת, זה ה... זה האיכות הזאת שמוכנה לעמוד באמצע החוויה, בדיוק המקום שלא כיף, לא נמנע, אתם זוכרים את המגע? אז המגע שהוא מגע שעומד פה באמצע עם כל מה שמופיע, ומוכן לפגוש את זה ביציבות, וללמוד משהו מזה. כן, העוד דימוי שיש חלק מהאנשים שאוהבים זה להיות כמו הר. אני אתן, יש כאלה שלא אוהבים את הלהיות כמו הר, אז יש דימוי אחר, להיות כמו גולש גלים. למה? אני פעם מאוד אהבתי לראות את ה... צריך לעמוד על הגלשן בצורה מאוד מאוד יציבה, ותחשבו על ה-killer waves, אז הוא לא ים תיכון. אלה של סרי לנקה, אוסטרליה, זה משהו, מה היציבות שהגולש צריך, והוא נע בתנועה עם הגל, ונשאר מאוד מאוד יציב על הגלשן. אז תבחרו איזה דימוי שמשקף את המקום הזה של לעמוד כאן באמצע, לפגוש את הדברים באמצע, בתוך, כמעט כמו אין הסערה, והיכולת להישאר יציבים בתוכה. כן? לא המקום שמתנתק או בורח, אלא עומד באמצע, או נע ביציבות עם השערה שעולה, ונשאר מאוד 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 יציב. אז זהו פקע. האיכות הנוספת והראשונה היא המטה, שגם תרגלנו אותה באספקט מסוים כאן בריטריט. גם בערבים היה לכם את התרגול של המטה, אבל בעצם המילה הזאת שהייתה, היה לנו קשה להגיד אותה, ידידותיות, הקיינדנס. אחד האספקטים של מטה זה הרכות הזאת והידידותיות והפתיחות שאנחנו מביאים אל תוך הרגע. החמימות. לא רק היציבות, אלא יש בה משהו שהוא... נכון, כזה... אפשר... אתם מבינים מה אני מתכוונת, כן? כי גם האופקה פוגשת, אבל האופקה פוגשת במין איזה מקום יציב, והמטה זה כשאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים את ה-warmth, כן? את החמימות הזאת שאומרת, אוקיי, אני כאילו ארכך משהו, אני מביאה את ה-acceptance ואת הרכות הזאת לתוך הרגע. זה אספקט אחד של מטה. אספקט אחר של מטה, שגם תרגלתם כבר בערב, זה ה-wishing well. אנחנו מתחילים לטפח את ההתכוונות האוהבת, שהתנועה הזאת שמתכוונת שיהיה לי טוב, שיהיה לאחרים טוב, שיהיה לכל היצורים טוב, שיהיה טוב. כן? זו תנועה שיש בה משהו טיפה יותר אקטיבי, מרק התנועה של ה-warmth, כן? של החמימות אל תוך החוויה. זה שני אספקטים של מטה. וכאן אני רק אזכיר את מה שאמרתי קודם, כי זה חשוב, אנחנו שומעים את זה, אבל הרבה פעמים אנחנו שומעים באוזן אחת, וזה יוצא לנו מהאוזן השנייה. לכן צריך לשמוע אגב שיחות דרמה שוב ושוב על אותו נושא, כי אנחנו כאילו שמענו את זה, אבל משהו לא, בפעמים לא נוחת. זה שכשאנחנו מטפחים את האיכות הזאת של הידידותיות או ה-wishing well, ההתכוונות עצמה היא המשמעותית, הרגש יכול להיות שם או לא. אוקיי? אז רק לזכור שמה שחשוב לנו זה האותנטיות של ההתכוונות לטפח מטה, גם אם באותו רגע מופיעה איזושהי חמימות או משהו בלב נפתח, וגם אם לא. כן, אז זה, שוב אני אזכיר את הזרעים ואת ההתכוונות. זה תרגול בעצם של התכוונות. זה לא תרגול של רגש, הרגש מופיע אולי כן ואולי לא, זה תרגול של התכוונות. נגיד אותם את המשפט של T.S. Eliot. For us, there is only the trying. The rest is not our business. For us, there is only the trying. The rest is not our business. The trying. Yeah. אז אני אתן דוגמה של, של, של מטה והחיבור שלה עם תרגול של תשומת לב. למשל, כשאנחנו חווים איזשהו רגע של כעס, כן? עולה לנו איזו מחשבה או משהו מתרחש סביבנו, ומופיע איזשהו רגע של כעס, קטן, גדול, בינוני, לא משנה באיזה רמה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה אנחנו חוזרים אל הגוף, נכון? פתאום את אדם מתחילה להיכנס לאיזה ספין של מחשבות של כעס, או קנאה, או לא משנה כרגע איזה מחשבות לא מיטיבות. התנועה הזאת שחוזרת אל הגוף, היא התנועה שתרגלנו פה. עכשיו, מה זה התנועה הזאת שחוזרת אל הגוף? היא תנועה שעוצרת רגע, הרבה מאוד רגעים של מחשבות לא מיטיבות, ברגע של חזרה אל הגוף. מה בעצם עשינו? עצרנו, אם אני חוזרת לרצף של הרגעים, עצרנו סדרה שלמה של רגעים שהתחילו להתגבש לכדי סיפור, ואז אמרנו, רגע, אני רגע אחזור אל הגוף. מה עשינו? קטנו רצף רגעים לא מיטיב, ברגע מיטיב, רגע של נוכחות, של תשומת לב. נכון? בעצם אנחנו עושים מה שעשינו. עכשיו, ברגע הזה אפשר להישאר, אנחנו יכולים לחזור אל הגוף, לחוש את הכעס, כן, זה אחד האורחים, לראות איך זה מרגיש, לראות אם אנחנו יכולים להחזיק אותו באיזשהו מרחב ככה של איזון. אבל אנחנו גם יכולים לפעמים להחליט שאנחנו מביאים מטה אל תוך הרגע. כן? זו בחירה אם לפגוש את זה רק עם איזון, או להחליט שעכשיו אני צריכה להביא קצת טוב לב כלפי עצמי, אולי כלפי אותו בן אדם שעורר בי את הכעס. כן? זו בחירה לא רק לפגוש ביציבות, אלא להחליט לעשות איזשהו שינוי בתודעה ובלב שלנו, שהוא כמעט שינוי תוכני. זאת אומרת, אני עושה משהו עם התודעה שלי, גם עם הקוגניציה, ואני מנסה למשל לחשוב על אולי הסיבה שבן אדם הזה עשה את מה שהוא עשה. כן, היה לו את הסיבות, כן, היה לו קשה, גם הוא מחפש, כן, איזושהי הקלה ממשהו, ומה שיצא זה מיד התגובתיות. כן, אז משהו בתנועה הזאת, מה היא עושה? היא מרפה משהו מרמת ההאחזות וההתנגדות. זה הקשר ההדוק לתרגול שלנו. זאת אומרת, אנחנו, התרגול של ה-letting go של ההאחזות יכול גם להיעזר באופן עמוק בטיפוח של אברהם אביהרה. הדוגמה הזאת היא גם רלוונטית לחמלה. כן? אנחנו יושבים פה באולם ומישהו מתחיל אולי לנשום מאוד חזק או זז, כן? ועושה המון המון רעשים, או מישהו נכנס או יוצא, ואנחנו מופיע, כן, האוזן פוגשת את הרגע הזה, ומופיע רוגז, כן, או אי שקט, או משהו מתרחש. כן, אז אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו פוגשים בתשומת לב, ואנחנו רגע אחד עוצרים ורואים איך התחושה הלא נעימה הזאת מיד מייצרת תגובתיות, אם אנחנו לא שמים לב לזה, זה יכול לבנות סיפור שלם. זה מה שהזכרתי, אני חושבת בערב, לא, הזכרתי זה כשדיברתי על הנחיות על ודנה. אנחנו יכולים גם לפעמים להחליט להכניס את הפרספקטיבה של החמלה. אולי מישהו נורא 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 כואב לו משהו, הוא ירגיש מאוד מאוד לא טוב והיה צריך לצאת. עשינו איזשהו שינוי בפרספקטיבה. אולי מישהו מאוד מאוד חולה ונורא מקנח את האף, אז זה נורא נורא מטריד אותנו, אבל כשפתאום אנחנו כן, נזכרים שיש איזשהו קושי לידינו, אז משהו בחמלה מופיע ומרקח משהו מרמת ההתנגדות שלנו. כי אתם מבינים שזו עבודה קצת אחרת מרק להיות עם מה שיש, אלא לפעמים אנחנו צריכים לעשות איזה שינוי בפרספקטיבה שמעורר איכות שמרפא משהו מרמת המאבק שמתחיל להתעורר, ואחר כך יכול להשפיע על כל ההתנהלות שלנו. נכון? אתם נכון? כן? אתם... אוקיי. אתם עוד באנרגיה בסדר? אוקיי. אם אנחנו עוברים אל... מודיטה, אל השמחה. אז אני אקריא לכם משהו, אני לא תרגמתי את זה לעברית כי אני לא מצליחה לתרגם את זה טוב, אז אני אנסה. אומר, יש פה מילה מאוד קשה, אז תסלחו לי איך זה יישאר. זה של אנדרה ז'יד, שהוא סופר ופילוסוף צרפתי. אומר ככה, Know that joy is rarer. הנה. Know that joy is rarer, more difficult and more beautiful than sadness. Once you make this all-important discovery, you must embrace joy as a moral obligation. זה חתיכת אמירה, כן? דע ששמחה היא נדירה ויותר קשה אבל יותר יפה מעצבות. כאשר אנחנו מבינים, מגלים, יש לנו את איך אומרים, all important discovery, את הגילוי החשוב הזה, אנחנו חייבים להפוך את השמחה לציווי מוסרי. זה חתיכת אמירה. אז שמחה זה איכות שתחשבו רגע מה קורה, עכשיו צחקנו, מה קורה ברגע של שמחה? משהו מתרקח. רגע של הומור, משהו מרפא מההזדהות, מהאחזות, מההתעקעות בתוך משהו, נכון? לכן אנחנו אוהבים לצחוק. כיף לצחוק. חשוב לצחוק, אומרים שצחוק מרפא. כן? אז השמחה כציווי מוסרי, במובן הזה ששמחה שאנחנו לא רק מחכים שהיא מופיעה באופן ספונטני, זה נפלא. יש פעמים כזה שפתאום משהו נורא נורא משמח ומצחיק אותנו, ואז וואו, זה כן, ה-well-being שלנו קופץ בעשר דרגות למעלה. אבל שמחה כתרגול. איך אנחנו מטפחים ומטפחות שמחה? חשוב. תראו מורים תיק נתן מה אומר על זה, סליחה, זה פעם באנגלית. Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. לפעמים השמחה היא המקור של החיוך, אבל לפעמים החיוך יכול להיות המקור של השמחה. ולזה קורה היוגה של החיוך. כן, אומר, כתרגול, לפעמים לחייך לעצמנו, זה יכול להיות חיוך קטן, משנה את האופן שאנחנו פוגשים את הרגע. ממקום כל קשה, רגע אחד. משהו יכול להתרכך. ואני שמעתי ביום על מחקר המוח, שעשו ניסוי ולקחו, אני פה עץ, ולקחו איזשהו עץ, ואמרו לאנשים לשים אותו בפה ככה, להחזיק את זה, והם מחוברים לאלקטרודות, ורק התנועה של החיוך משנה משהו במוח. יש לנו חוק, אני צודקת? ככה אומרים, אוקיי. לא, אני שמעתי את זה מיוליה, שהיא חוקרת מוח במכון מודע, היא הראתה את המחקרים, שרק התנועה של החיוך משנה משהו גם במוח ובגוף. כן? אז היוגה של החיוך, חיוך כפרקטיקה, חיוך כשאנחנו לוקחים אותו כאיזושהי מחויבות, להביא אותו כמה שיותר לתוך החוויה שלנו. מה קורה כשאנחנו רגע אחד, אפילו זה יכול להיות חיוך כמעט בלתי נראה, איך החיוך משפיע על חוויה דוקה ברגע מסוים. משפיע. עוד דבר שתומך במודיטה, בשמחה, וזה התרגול שאני מזמינה אותנו להכניס אותו עכשיו לתוך הריטריט, זה התרגול של הכרת תודה. מה בעצם השאלה הגדולה, וזו שאלה ששווה ככה להרהר בה, מה תומך בשמחה ובסיפוק? ותרגול של הכרת תודה בשבילי הוא אחד הדברים הכי משמעותיים. כי תרגול של הכרת תודה בעצם מטה את התודעה שלנו אל החיובי. קודם כל הזמן לשים לב מה אין, מה חסר, מה לא מספיק. אנחנו מתחילים לשים לב מה טוב כרגע, מה משמח כרגע, מה מספק כרגע. ואני חושבת שלמרביתנו, רוב הזמן, אם לא כל הזמן, אני אהיה רדיקלית, תמיד אפשר למצוא משהו משמח, אפילו קטן, ברגע הנוכחי. זה שאנחנו יכולים לראות. כאילו אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. אתם יושבים פה מסתכלים עליי ורואים אותי, וזה כאילו מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. יש אנשים שלא יכולים לראות כלום, והם לא ראו כלום, או שאיבדו את הראייה שלהם במהלך השנים. זה שאפשר לראות, לצאת החוצה ולראות עצים, ולראות השמיים, ולראות השקיעה, ולראות את הענפים, ולראות את הנמלים, ולראות את העכבישים, אני לא יודע, יש פה מלא עכבישים עכשיו. לראות. לשמוע. יש אנשים שלא יכולים לשמוע. אני נותנת את הדוגמאות הפשוטות האלה, כי בעיניי דווקא הדוגמאות הפשוטות האלה מאוד מרכזי אצלי בתרגול, כי זה לא שצריך לחפש המון המון דברים טובים, פשוט להיזכר בדברים הכי פשוטים שאפשר לראות, ושאפשר לשמוע, ושאני יכולה בכלל ללכת, ללכת וללכת בקלות או בקלות יחסית, ושאני יכולה ללכת לבד לשירותים, ושאני יכולה לקום באמצע הלילה, ואף אחד לא צריך לשאת אותי מהמיטה כדי לקחת אותי לשירותים. תחשבו, אתם בטח מכירים אנשים ברמות שונות של חולי, כמה אנחנו מבורכים, שאנחנו לא במצב הזה כרגע, אולי בתקווה אף פעם לא, אבל אולי פשוט נלך לישון ונמות עם חיוך על המיטה, כן? זה לוואי. אבל כל התרגול שלנו מכוון אותנו שאם זה לא יהיה ככה, אז איך נוכל להיות בהרבה יותר נינוחות עם הדוקה ועם הקושי ועם כל ה... נכון? זה כאילו, אני מחייכת, אבל זה... כל התרגול מכוון אותם, בכל מבחינתי, בסופו של דבר מכוון גם למקום הזה, שאם וכאשר נגיע למצב שהוא לא נוכל לשנות את התנאים ולא יהיה לנו, אז נוכל לפגוש עם הרבה הרבה יותר יציבות ושלווה. אז הכרת תודה כמשהו שאנחנו נזכרים לתרגל אותו. שוב, אפשר לפעמים הרגעים של הכרת תודה, אולי אפילו היה לכם ביום האחרון, פתאום יש רגע אחד שהכרת תודה הופיע באופן ספונטני, אבל לפעמים זה לא ככה, לפעמים התודעה שלנו כל הזמן הולכת אל השלילי. אז ההזמנה אלינו, עכשיו התרגול, זה לזכור את ההכרת התודה ולהעלות אותה. זה מספיק לפעמים, אני אומרת, התרגול של הכרת תודה, אפשר לעשות תרגול פורמלי שלם של הכרת תודה, כן, של חצי שעה, שעה, אבל הרבה פעמים מספיק לנו כמה פעמים ביום, חצי דקה של לזכור משהו טוב. זה קוטע הרבה פעמים שוב את הרצף, הרבה פעמים שמתפקס בשלילי. חצי דקה, זה לא תחינה. זה רגע אחד של, וואי, תודה שאני יכולה לראות. אני יכולה לנשום. ותודה שיש לי אוכל. ותודה כשנכנסים לחדר ויש מזגן. יש אנשים היום לא רחוק כל כך מאיתנו שאין להם בחום הנוראי הזה, לא מזגן ולא חשמל ולא כל כך הרבה אוכל. כן, אז רגע אחד שאנחנו זוכרים מספיק כמה שניות עד חצי דקה, כדי רגע אחד להרפות משהו, ושוב להתרווח בתוך הרגע. אז הזמנה מאוד 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 חזקה לזכור את התרגול של הכרת תודה. אז אני אסיים בדברים של הדלאי לאמה על הכרת תודה. כל יום הררי ברגע שאת מתעוררת. היום אני ברת מזל להיות בחיים. יש לי חיי אדם יקרה ערך. אני לא מתכוונת לבזבז אותם. אני הולכת להשתמש בכל האנרגיות שלי כדי לפתח ולטפח את האיכויות המיטיבות, כדי לפתוח את ליבי לאחרים, לחוות את ההתעוררות למען כל היצורים החיים. יהיו לי מחשבות מיטיבות כלפי אחרים. אני לא מתכוונת להתרגז או לחשוב רע על אחרים. אני מתכוונת להועיל לאחרים ככל שאוכל. זה רדיקלי. כי זה דורש הרבה מאמץ. אנחנו צריכים, זה חוזר להתכוונות של התחלת השיחה, זה חוזר להתכוונות עמוקה, אם שווה לי להתאמץ, לחשוב מחשבות מיטיבות, לזכור את הדברים המיטיבים, לפתוח את הלב במקומות שאני מרגישה שהוא נסגר. אני ממש ממש, המחויבות המוסרית הזו, היא משהו שאנחנו צריכים לבדוק אם זה באמת כך בשבילנו. אז בואו נשב עם הכרת תודה.